מאוד נעים לי לבוא הנה, אני פעם ראשונה לומד להכיר את המוסד הזה, שאני רואה פה ציבור מאוד מכובד של הכיפות הפתוחות. ואני לא אוהב את הביטוי כיפות סרוגות, אני נזכר בבדיחה ששואלים פעם למה הקופאי יושב מאחורי סורג, אמרו כדי שיתרגל. אני לא אוהב סרוגות וסגורות, זה תמיד די סגור ומחניק. אני חושב שפעם ראיתי נשים סורגות, כיפות סרוגות, אז הן תמיד מדברות על עוד עין, צריך עוד עין, עוד עין, וזה טוב, ריבוי עיניים זה פתיחות ומחשבה צלולה. ואני שמח להיות פה במובן הזה. לא בזמן יצאנו מחג שבועות, וגם הייתי, דיברתי במדרשה אחרת, תורנית, בחספין וברמת הגולן, ומכיוון שכל הסיפור הזה עם פסיכולוגיה יהודית, למה, איך, מדוע צריך את זה, הפך להיות סיפור חיים שלי, קרוב ל-40 שנה, שאני עוסק בזה, מצאתי נימוק ש... כהקדמה היא חשובה לי אישית, משום שזה סיפור חיים כבר. שהרבה זמן הייתי, מה שאומרים היום, בתוך הארון. ושאלו למה אתה לא יצא, ועכשיו יש לנו שתי תוכניות, אחת בתוך האוניברסיטה, אחת פתוחה, אני אזכיר אותה, בבית מורשה, על שם הבן שלי, מרכז הפסיכולוגיה יהודית. ואמרתי שאצלנו, איפה שאני גדלתי, להיות בתוך הארון זה מכובד מאוד, הארון זה ארון קודש. ויוצאים מהארון, או מוציאים מהארון משהו, רק אם יש תורה להוציא משם. כל זמן שלא הרגשתי שיש לי תורה להוציא משם, לא לי סיבה כל כך לצאת מהארון. והסיבה השנייה שאני רואה אותה כחשיבה, אם מדברים כבר על סיבה של הבדל בין נאמר היהדות והמערב הנוצרי, הדבר הבולט ביותר, בעיקר שקשור שוב פעם לשבועות שרק יצאנו ממנו, זה העם בחירה, שלנו ניתנה התורה. ואתם תתבלו ואני מקווה להראות לכם את זה, הסיפור החיים הזה, השאלה של העם בחירה, הפכה את הבסיס לצורך להעמיד תורה אלטרנטיבית, פסיכולוגיה אלטרנטיבית, שלא מספיק מודעים לה, משום שהבסיס, כפי שגיליתי וחקרתי על הפסיכולוגיה המערבית, היא העם הנבחר. מי הוא העם הנבחר? האם זה אנחנו או כבר זה עבר לנצרות? טוב, אני בכל אופן, קרוב לי, כמו שאמרתי, ל-40 שנה, מסתובב במדבר, ואני זוכר שבתוך האוניברסיטה עצמה, שיש שם כללים מדויקים למה זה אקדמי, מה זה לא אקדמי, אבל כן, אני גם כן, יש לי קצת בעיה עם זה, הילכו יחדיו. אני חושב שכל אחד...
לא.
מה?
איך
ילכו יחדיו?
לא, הילכו לא.
היו כתרות כאלה, הילכו יחדיו, גם זה די מקובל כבר. אני לא בטוח, אני חושב שאין מלכות אחת צריכה לגעת בשנייה. אני חושב שדווקא חלוקת התפקידים כאן היא חשובה, אבל זו שאלה אחרת לגמרי. אחרי שאל אותי פרופסור שולם המנוח, שלא הייתי מתלמידיו, אבל הייתי בן בית אצלו, מייסד האסכולה הקבלית במובן המחקר המדעי, שאל אותי, מה מצבך? הוא שואל, במבטע היקי שלו, שאלתי, מה מצבך? אז אמרתי לו, לפני 20 שנה, אני עוד זוכר, אמרתי לו, מצבי, כמו המילה מצבה, במצב, ומכבדים אותי, אבל לא מדברים איתי, אף אחד לא יודע מה אני עושה. ואני מסתובב במדבר. הנה פתאום שהיה משהו בהתעוררות, מתוך זה שטעיתי במדבר, והסתובבתי בצורה כזאת שאני חושב שהצלחתי אולי להפוך את ביתי המדבר לעם מדבר וחי, וזה מבוסס על חלק מדברים מסוימים שאני משתמש בפסיכולוגיה יהודית, אל תקראי דור המדבר, אלא דור המדבר, שהופך להיות מדבר וחי. וזה מתחיל בגולה. בגולה, אני הייתי בברקלי, קליפורניה, בשנות ה-60, מי שיודע, זה היה ערב המהפכה ההיפית והאנטי-אנטי-אנטי כל דבר. ומבין כל האנטיים האלה, אנטי וייטנאם, אנטי כל מיני דברים, עד כדי כך שאפילו הסטודנטים פיתחו הומור מסוים. יום אחד ראיתי קבוצת סטודנטים מסתובבת בגדי לבן ומחלקת ניירות, ככה, על הנייר לא כתוב כלום. שאלתי, מה זה? מה אתה תחליט? נגד מה? זה היה חשוב, העיקר נגד. אבל הדבר שהיה בולט מאוד זה האנטי-פסיכיאטריה. האנטי-פסיכיאטריה שהפכה להיות זה, שאומרים, מדביקים סטיגמה לאנשים של סכיזופרני, של פסיכוטי, של פסיכופתי, כל מיני מילים של בית מרקחת. ואני שאלתי את המורים שלי, מתוך זה שגדלתי בבית שלי פחה מסתברה, מה קרה? רוצה גישן, מה יש? מה יש לכם נגד זה? למה אסור לי להדביק סטיגמה של סכיזופרני לחולה? הרי אתם מדברים על מחלת נפש. כולכם, וגם אתם, אני ישר מתחיל עם האשמה מסוימת, מקבלים את זה, ללא יראו, שנאמר, מי שלא מתנהג לפי הנורמה, הוא חולה. זאת אומרת, אם את ההגדרה היא מחלת נפש, בריאות נפש, היגיינה נפשית, כל המילים האלה של הרפואה, אז למה שיהיה הבדל בין אחד שהוא חולה בצהבת, בין אחד שחולה במחלת נפש? למה? והרי יש סיפור על זה, אני יודע, אני מציע כבר תשובה, כפתיחתא, שמישהו עולה על האוטובוס ואומר לנהג, אתה נוסע לחדרה? כן, בסדר, מוכן לנסוע איתך, אבל רק תנאי שתוכיח לי שכל הנוסעים כאן הם נורמליים. הוא מסתכל עליו, וואו, זה באמת דבר מעניין. מה אתה שואל? אומר, אל תסתכל עליי ככה בעיניים עקומות, אל תרים גבה. אני יש לי תעודה שהיא נורמלית, מול השתחררתי מבית חולים חולי נפש, ואני לא בתנון סיים שובעים, אני לא יודע. מה שהתחלתי לומר למורים שלי אז, תגידו, יש לכם קריטריונים מדעיים, הרי זה מדע הרפואה, להכניס אדם לבית חולים חולי נפש, האם יש לכם גם קריטריונים איך להגדיר את האדם שדי, הוא כבר נורמלי? היו על זה אז ממש מריבות גדולות. ובסוף השמתי את המורים שלי, זה בכל זאת לא הזיק לי, כי מישהו עשה קריירה על חשבוני והגילו שזה בא ממני. אז שאלה, אמרתי להם, אין לכם קטגוריה של בית ממפי, מישהו יודע מה זה? בלי ממצא פתולוגי. כמובן, אם אין לכם קטגוריה כזאת, אז האדם יישאר בבית חולים כל השנים ולא ישתחרר, או בבית סוהר. ואני שאלתי, אתם רופאים אתם? חלק מהפסיכיאטרים צריכים להיות רופאים כדי לעבוד במקצוע הזה. זאת אומרת, אתם לא מתביישים לעבוד במקצוע רפואי שאין לו קריטריון של בית מ"פ שאתה יכול בסופו של דבר לקבוע? וככל שהתחמקו יותר המורים שלי, אז זה יותר אתגר אותי, ויצאתי בסוף, מיד אחרי סיום הדוקטורט, יצאתי ממסע ואמרתי, אתם לא מדברים על מאכלה מבחינה רפואית ולא מבחינה חברתית, זו בעיה תיאולוגית שאתם מסתירים, שלפי הנצרות, ואני גיליתי את זה לא בכוחות עצמי, אלא בכוחות של דווקא סוציולוג מאוד מאוד מכובד, זה לא נוגע לכם מי שלא למד סוציולוגיה או פסיכולוגיה, מקס ובר, פרוטסטנט גרמני ידוע, אומר שהכל מתחיל בסופו של דבר בספירה דתית, ועובר תהליך של חילון, סקולריזציה, ובסוף מה שמקבלים נורמה מסוימת, זה מתחיל באיזה דת. אי אפשר להסביר הבדל בין אמריקאי ממוצע שעובד קשה בשביל להרוויח כסף ולהיות קפיטליסט, הודי ממוצע שמתמזג עם הקוסמוס, שהוא לא פסיבי, בלי להבין את הדת, הדת הזאת של האתיקה הפרוטסטנטית, יש לי דבר כזה שנקרא אתיקה פרוטסטנטית של העבודה, זאת אומרת, העבודה הקשה זה הדת, זה לא עדי גורדון, הוא, לא, הוא אף פעם לא המציא ולא רצה לי בכלל להיות מזוהה, לזהות את היהדות כדת העבודה, אבל האמריקאי המוצא הוא לא דתי, אבל יודע שהוא צריך להיות עשיר, כי הדת הפרוטסטנטית בסופו של דבר עשתה מהפכה אדירה, ואמרה, זה לא בושה להיות עשיר, זה לא כמו שאמר טוביה החולף, מי שזוכר את הסיפור היפה הזה, שהוא פנה לקדוש ברוך הוא, לאלוהים, ואומר, אני יודע שזה לא בושה להיות עני, אבל גם לא כבוד גדול, משהו כזה, אז תן לי קצת כסף, משהו כזה, זה לא זה. זה באמת היה, העניים כנראה נולדו ארורים, מקוללים, ותכף תבינו למה, מאיפה זה יצא, והסימן שאדם הוא בחיר האלוהים, זה שהוא הצליח מבחינה חומרית וכספית, ומזה הגאון הזה, הגרמני הזה, אמר, צמח הקפיטליזם. בזמן הפאודליזם, אנשים ישבו בתוך הקולחוז שלהם, בתוך הפאודל, היה הפאודל שרדה בהם, אבל כל אחד במשק האוטרקי ישב ואכל ושתה ולא השקיע. לפי האתיקה הפרוטסטנטית, שהיא שולטת היום בכל המערב, אדם צריך כל הזמן לחסוך ולסגף את עצמו כדי להיות מסוגל להוכיח שהוא עשיר, שיש לו רכוש, ואז אלוהים אוהב אותו. זה הצדיק, וזה כמובן כל הבסיס של המרקסיזם והמאבק נגד הקפיטליזם הרודה, שאומר, מה אני יכול לעשות? אני לא אשם שהוא אני, כנראה אלוהים לא בחר בו, וזה מה ששולט. לכן, התזה הזאת שפרסמתי אותה קדם בהתחלה רק בכנסים, הבטיחה לי קריירה ממש בלתי רגילה. מיד הוזמנתי לכמה כנסים של פסיכולוגים ופסיכיאטרים, ופרסמתי ספר בהוצאה יוקרתית מאוד על השורשים התיאולוגיים הנוצריים של הפסיכולוגיה המודרנית, ובטעות הכנסתי פרק לתוך הספר הזה, זה היה, קראתי ספר בגלל שאמרו לי, תראה, אחרים יתחילו להשתמש בזה ואתה לא יהיה לך זכות יוצרים. הכנסתי פרק השוואתי, אמרתי, מאיפה שאני בא, זה אחרת. לא מחטטים בצורה פסיכואנליטית שהולכים חזרה לרקע שלך, להראות, למה נולדת מקולל? למה אתה דפוק היום? למה אתה כזה? רק ללמד מה זה פסיכואנליזה בסופו של דבר, שכולם, גם הרבנים אוהבים להשתמש בזה. אז זכה פרויד ישר קו עם הפילוסופיה הגרמנית, והעניין הוא אומר, פסיכואנליזה, פירוק, זה משהו ארכיאולוגי, הוא היה גם אוהב מאוד להשתמש במונח הלטיני, הארכיאולוגי, משום שכל מה שזה עושה, זה צריך לעשות איזה מין קורלציה, איזה מין תיאום, בין מה שהיה בעבר, במצב א', אם רוצים להיות יותר מדעי, אז אומרים מצב A, מתי זה נשמע יותר, כל מה שאומרים במילים לועזיות, זה תמיד יותר נשמע מדעי. אז מצב A, שאז אנחנו עושים לך חפירה, מראים לך את האשמת החטא הקדמון האדיפלי שאתה נושא איתך, וזה הסיבה למצב שאתה נמצא בו היום, למה אתה דפוק, למה אתה לא בסדר. אם זה עוזר לך שהפכנו את הבלתי מודע, מה שלא היה מודע אצלך כי לא רצית להודות בזה, אם הפכנו את זה למודע ואתה היום יודע למה, זה גם יש כמה בדיחות, מותר לך, ניחה, בסדר, זה לא ריפוי במובן הקלאסי של המילה, אני לא מרפא אותך, אני רק עושה אותך מודע. הכנסתי פרק שאמרתי שמהתרבות שאני באה ממנה, האתיקה של הבעל שם טוב, אסור לחטט בעבר. אפילו בובר, בלשונו הפואטית והקלאסית, מביא את האב הקדמון שלנו, הרבי מגור, את שמייר, חידוש הערים, חידוש הערים, ואומר, מה זה לחטט בעבר? ביידיש זה נשמע פנטסטי. הוא אומר, מה זה, איך, מה אתה מחטט? כזה אגואיסט שאתה מחטט בעבר, חטאתי, לא חטאתי, לא, הכל זה דרק. בזמן הזה אתה יכול לחרוז חרוזים לריבונו שלנו, לעתיד וככה, לבנות העתיד שלך. ממש, זה נמצא שם, ובובר, באינטואיציה הטובה שלו, הבין שזה משהו, זה תפיסת מפתח. בשעה שכל הפסיכולוגיה המערבית, שמשכיבה, מושיבה על ספסל הנאשמים את ההורים, גם על זה נדבר, ומאשימה אותם בזה שהם אשמים בזה, הפציינט המטופל שוכב על ספה, וכל המטרה היא לעשות אותו מודע לזה שזה מצבו, אין מה לעשות. אז התחילו לי לחוץ עליי, אם אתה עושה את ההשוואה הזאת, אתה אומר, פה זה מכוון לעתיד, כל הפסיכולוגיה החסידית היא מכוונת לעתיד, ואתה אומר שהפסיכולוגיה המערבית כל הזמן מחטטת בעבר, אתה כזה, אתה כזה, את הזהות שלך, חכלה, מי אתה, מה אתה, בזמן שאתה מגלה, אתה לא רואה את הזולת בכלל, אז מישהו עשה מזה, חקר את זה, והיה לי קשה מאוד עם זה, משום שהם התחילו לחוץ, תתחיל לעבוד על זה. ואני שאלתי עצמי, מה אני אגיד, דוקטורן צעיר, מרצה צעיר באוניברסיטה העברית, שכל כולה גם בנויה תפיסה מערבית נוצרית, מה אני אגיד אחרי שולם ובובר, ענקי הרוח? ואז הייתי בשבתון, זה כבר סוף שנות ה-70, 78, בפילדלפיה, והייתי נוסע ברכבת. כל שבוע, משום שהמשפחתי הייתה גרה בסופי השבוע, הייתי בניו יורק, ובתחילת השבוע הייתי נוסע והייתי מדוכדך, ואמרתי, אני לא, מה, למה זה, לא רק זה, אלא אחד מהפרופסורים האנתרופולוגיים גילה שיש איזה עיניקם, יודעים את המושג הזה, נכת, פה שבחד, בא מה... באמת, גדלתי בחצר גור, זה לא סוד, יש עוד אח שהולך עם הספודק, אתה מכיר את זה, הוא אמר, גר, הוא חזר למרכז, לביצה של החסידות, ואמר, תחקור את החסידות שלך, תלך לחצר, אני אעשה לך, יהיה לך דוקטורט לתפארת. אני נבהלתי נורא, אמרתי, מה, יתברו אותי, חי עוד מחוץ לבית פרות, משום שאני עושה דבר נורא, אבל ישבתי ברכבות, ופתאום הרכבת הפכה למעשה מרכבה. ממש, ראיתי את סוד הצמצום, אמרתי, יסוד הצמצום כמודל כללי לפסיכולוגיה שממנה, זה תפקידי לטפל בזה, לא שולם, לא בובר, לא אף אחד אחר, כל חוקרי הפסיכולוגיה לא יכולים לראות את היופי שבסוד הצמצום, שנאמר, איך שתקראו לזה, מיתוס, תיאוריה, אמונה, כל מה שתקראו לזה, אבל היופי הזה שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו לתוך עצמו כדי לפנות מקום לעולם ולתת לו להתגדר בו, שהאדם יוכל להיכנס איתו למצב דיאלוגי. זה דבר יפה יפה שאפשר לראות את זה על הרמה הסוציולוגית, על הרמה הפסיכולוגית חברתית ועל הרמה הפילוסופית, על כל הרמות. ואני זוכר ש... ממש ירדתי מהרכבת, זאת עם מעשה המרכבה הזה, ריחפתי, הגעתי למשרדי האוניברסיטת פנסילבניה, שאמרתי להם, אני סובל משלשול גרפי, תנו לי נייר, צריך נייר, אדם צריך בזה וזה, וכתבתי תוך חצי שעה, רבותיי, את הספר הראשון, את המסגרת של הספר הראשון, קיום בסוד הצמצום, שעכשיו הופיע כבר בכמה שפות וכמה מהדורות, וברוך השם זה הפך להיות הבסיס של התיאוריה, כמודל כללי, שכל דבר אפשר להסביר על ידי הצמצום הזה, שוב פעם, הרי זה הדברים האלה מתחילים אצל קרשקס ואחרים, זה לא אני המצאתי, שנאמר, כל למשל, תלכו ישר לסיפור נוח, אצלנו בספר בראשית, אם אם נאמר, הקדוש ברוך הוא דיבר את עצמו, אולי נחסל את העם הזה, אולי נמבול, אולי נעשה מבול, וכך הלאה, אני אומר, את סוד הצמצום הראשון, אני חושב סבור, הוא מתחיל שם. כי פעם הוא עשה מבול, פעם דור הפלגה, מה יוצא עם האדם הגדול הזה, האדם הקדמון הענק הזה, שרוצה להתחרות בלעים, בקדוש ברוך הוא. אני אצמצם אותו, את גודלו והיו ימיו 120, וכבר מוסיף פי הבשר ראשי. זה הצמצום הראשון. הצמצום הזה אומר, תשמע, מה שניתן במסורה, האדם מתחיל ליצור, האדם הגירוש מגן עדן זה הצמצום הראשון. מצמצם את האדם ואומר לו, תתחיל לעבוד, תתחיל לעשות משהו ליצור אחרת, לא יהיה לך חיים. והדוגמה הזאת שפועלת נאמר ברמה אידיאולוגית, שמה כביכול, אפשר לראות זה גם בסמל של
הצומה הראשון היה של הלבנה, לא?
הלבנה ודאי, כל מה שקרה, הלבנה הצטמצמה, ועונש, לא כעונש, לא חשוב שלעתיד לבוא, תהיה כמו השמש, אבל החצי הקשת העליונה, כזה הקדוש ברוך הוא מעניין, אני אצמצם את עצמי. והוויכוח שלי עם מי שמשתמש בהנאה גדולה במושגים הלועזיים האלה, אקזיסטנציאליזם, זה דבר כל כך מושך, נגיד, להבין בזה. סך הכל, מה זה אקזיסטנציאליזם? זה אומר שאתה נותן את המשמעות. אני, בפסיעות, אני נותן משמעות לחיים שלי. גרויסר חוכם, אם לא היה לך גרביטציה, כוח משיכת האדמה, אם לא היה לך רגולציה של הטבע, קיץ וחורף לא ישבוטו, כל זה, הקדוש ברוך הוא, אני צמצם את כוחי, אני יכול להרוס, אני יכול לעשות מבול, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אין לי שום מגבלות, אבל אני צמצם את עצמי, כדי לתת לאדם שהוא מעט מזער, לתת לו לפעול בעולם, ולתקן אותי, ואתן תעשה לעובדה לשומרה, אתה חצי הקשת התחתונה, הצמצום כבר מופיע שם, אבל כן הופך להיות באמת, בסיס לפסיכולוגיה שאחר כך קניתי אותה, פסיכולוגיה של החוצפה, חוצפה כלפי שמיים, ההניה, אתה יכול, אתה מוצדק, אתה יכול אפילו לקלל כמו איוב, משום שאין דבר כזה בתפיסה הנוצרית שאדם נולד לפי הגזירה הקדומה כארור או נבחר, מעטים נולדים כנבחר, אתה לא יכול להשפיע על האל בשום דרך, אתה יכול להצליח ולהוכיח בצורה רטרואקטיבית שאתה נולדת נבחר משום שיש לך אמצעים חומריים להוכיח את זה. אבל אתה לא יכול להשפיע, פה אתה יכול להשפיע. ומי אברהם אבינו שמע להתווכח עם הקדוש ברוך הוא? עד הברדית שלו שהתריס לו בשמיה. אמן, הדבר הזה שאדם יכול לעמוד ולהתווכח ולהשפיע על הקדוש ברוך הוא לעתיד שלו, זה לא תפיסה יהודית, זה פסיכולוגיה אדירה ואופטימית. ולצערי, למשל, עמיתי האקדמיים, שהיום אני תראה, ביתר קלות מוכן להתווכח איתם, באמת הייתי מפחד מהם, נזהר מהם, למשל, הם יכתבו על הקדושה. אין אקדמי שלא ירגיש צורך לצטט את הגוי הזה, רודולף אוטו, על הקדושה, ספר גדול, שמה הוא עושה שם? הוא לוקח את אברהם אבינו, אותו אברהם שהרגע הזכרתי, ואומר, תראה, הוא מלמד אותנו להיות פסיבי, שאין לך שום השפעה לאל. כי כתוב, אנוכי עפר ואפר. באמת? ומה אם השופט כל הארץ לא יעשה משפט? הזעקה הזאת, זה לא מופיע שם. אני מתווכח, אתם אומרים, אתה יודע מה, אתה צודק. אז תפסיקו לצטט את זה, זה פסיביות נוצרית, שאין לאדם שום כוח להשפיע על העולם. אני פניתי, אם כן, מהאגואיזם הזה, האינדיבידואליזם הנוצרי, שמונח ביסוד הפסיכולוגיה המערבית, שבסופו של דבר אומרת, אתה צריך לתת דור עצמך, לזהות עצמך, למי אתה, מה אתה, ועד שאתה רואה את הזולת, אתה כבר בן 60, אתה כבר לא יודע בכלל, לא רואה שום דבר, אתה רק רואה את עצמך. אז מזה אמרתי, פניתי, היסוד של הפסיכולוגיה היהודית, מונחת בשני דברים פנטסטיים, הערבים זה בזה, החיות ההדדית, הרמה החברתית, והפלורליזם, שנורא גם אוהבים מאוד להשתמש בזה, ונפנף בזה ולהתהדר בזה, הפלורליזם של ה-70 פנים לתורה, אלו ואלו דברי אלו הם חיים, אל תקרא כך או אל תקרא כך, או תקרא כך, הדבר הזה אפשרי, ורמב״ם ורמב״ן יגידו, תסתכלו, איזה שטעת באוצר ישראל, הוא אומר, אם יש ניגוד אפילו, בין הקריאה הראשונה, בעיקר נאמר, הדבר, אל תקרי בנייך אלא בונייך, אז גם פילוסוף, כפרנס רוזנצוויג, ישאל, האם הבונייך, הפרוגרסיביים, החלוצים, הם מוחקים את הבנייך? הוא אומר, לא, אתה גם יכול להחזיק בזה, גם בבנייך, גם במסורת המשפחתית, גם בהמשכיות, וגם להיות פרוגרסיבי וכך הלאה. ואפילו אם הם מנוגדים, במצב של יש הדורשים לגנאי ויש הדורשים לזכות, שזה הפטנטה, זה הפרשניה של המדרש, אומרים שניהם, ואז קצת ככה בלשונו, אני אוהב את זה, אומר, אין מה לחשוש, ששניהם אמת, יש כוח לכתוב להחזיק את שניהם במנוגדים. ואני מאז מסתובב כמו איזה נביא, זה צועק בכל הוועידות, אומר, תראו, אתם תמיד חושבים, אנחנו כולנו חושבים שצריך להיות נאו-קנטיאנים, נאו-הגליאנים, תמיד ליישר קו עם הפילוסופיות המערביות, אולי תרמנו גם משהו. אולי אנחנו מסתובבים כבר 2,000 שנה בגלות, ואני אומר, אנחנו תרמנו את הרעיון של הדמוקרטיה, והפסיכולוגיה, תרמנו את זה לציוויליזציה. כי בסופו של דבר לא זה, פסיכולוגיה זה לא רק שיטת הבחירות, בוחר כך, כך, דבר אחד. העניין של כיבוד דעת הזולת, אפילו אם היא מנוגדת לך, זה אי אפשר היה להמציא בלי התפיסה של המדרש, שאומר לך, אתה יכול להגיד כך, וגם ההפך, ואין סתירה ביניהם, יש כוח לכתוב להחזיק את שניהם. שקעתי, נאמר שוב, די הרבה שנים, בחקר התיאולוגיה שנמצאת בבסיס הפסיכולוגיה, שאני היום מכנה אותה פסיכולוגיה יהודית, שקעתי בזה הרבה זמן, ובסוף אני אציג לכם בקצרה לגמרי, כי בכל זאת זמננו תם, כמו שאומרים השדרנים בתוכניות הטלוויזיה או הרדיו, אין לנו הזמן מוגבל, ארבע ממדים שבהם צריך להציג תיאוריה, מימד פסיכולוגי יהודי אלטרנטיבי לפסיכולוגיה הקיימת. שניהם בנויים על תפיסה שהיא מנוגדת לניתוק שאנחנו רואים בבסיס הפסיכולוגיה המערבית. הניתוק האופקי והניתוק האנכי. אני אגיד מה אני מתכוון, כדי שזה לא יהיה משהו היסטורי. הניתוק האנכי בא מבית מדרשם של הגל וקרל מרקס, שהם אומרים בפירוש, וכאן גיליתי את באמת השורש של הבעיה התיאולוגית של עם הבחירה, שזה מונח ביסוד הפסיכולוגיה המערבית שכולם משתמשים בה. הגל, הפילוסוף הגרמני, אומר בפירוש שהבעיה של עם הבחירה היא כזאת, שפעם היו היהודים עם בחירה, הם פישלו, הם כבר לא עם בחירה, זה עבר לנוצרים, היהודים החדשים. ורק הם ייכנסו לירושלים החדשה. אבל אי אפשר, לא נעים לדבר רק על רמה תיאולוגית כזאת, אז הוא הפך את זה לפילוסופיה של היסטוריה, בצורה מאוד מתוחכמת. אני לא אדם כמוני יכול להתקיף אותו, אבל פילוסוף כמו ברטנאם ראסל האנגלי צחק ממנו לגמרי. אבל הוא אומר כך, שכל עם יש לו מצב של תזה. כולם אוהבים להשתמש תזה, אנטי תזה, אני שומע רבנים משתמשים בזה בהנאה רבה. הוא אומר, התזה היא תורם משהו לעולם. ואחר כך בא אנטי תזה, זה בנוי גם על תפיסה אורגנית של עוף החול שהורס את עצמו, שמחלה את עצמו, ובאה סינתזה ומרימה את זה לדרגה יותר גבוהה, וזה הדבר החדש. על כן, למשל, היוונים שתרמו את היופי והאומנות לעולם, הם כבר לא קיימים מבחינת פילוסופיה של ההיסטוריה. זה עבר לעמים אחרים. הרומאים, תלמוד של סדרי השלטון והמשפט, הם לא קיימים כבר. זה עבר כבר לעולם אחר. היהודים תרמו את הרמה, את הרעיון התיאולוגי של מונותואיזם לעולם, יפה מאוד, אבל הם לא קיימים יותר. זה עבר לנצרות. עד רבה, תראו עד כמה שפלים הם היהודים, והנצרות תמיד דאגה שנשאר על אש קטנה, על מצב ככה, קצת חי, קצת מת. ומי שיודע קצת את ההיסטוריה של העכשווית שלנו, שהיא בכל זאת רק במאה שעברה, יעקב הרצוג שלנו מצא לנכון להתווכח בצורה פומבית, להזמין את, 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 את ארנולד טוינבי ההיסטוריון, שהשתמש בתזה ההגליאנית הזאת שאין לנו זכות קיום, ועד היום אנחנו סובלים מזה, אין לנו זכות קיום כי אנחנו כמו גל בהיסטוריה, אנחנו פסה, אנחנו כבר לא קיימים, והוא הוכיח ש... הוא אמר, אין לציונות, אין זכות קיום, כל האנטישמיות, כל השורשים מובילים לשם. כמה הוא הצליח, זו שאלה אחרת, אבל טוענים שמרקס, למשל, קיבל את זה ישר, שוב יהודי, לתיאוריות שלו, שכל מעמד שבא, קודם היה מעמד הנבדים, המעמד העיקרים בא במקום, נמצא בקונפליקט עם מעמד הפועלים, ועד הבורגנים, שהמעמד הפועלים צריך לחסל את מעמד הבורגנים ולבוא במקומם. ידידינו, בן עמנו, זיגמונד פרויד, שהיה בן המאה ה-19, הבין טוב את רוח הזמן, צייטגייסט, ויישר קו עם התפיסה הזאת, ואמר, זה לא רק ברמה הקולקטיבית, גם ברמה האנושית, הפרטנית של כל יחיד ויחיד, אדם צריך להרוג את אבא שלו ואחר כך לבוא במקומו. קראו לזה אחר כך דיאלקטיקה היסטורית, והוא הפך את זה לדיאלקטיקה פסיכולוגית. ואין דבר כזה. זאת אומרת, אין מישהו שאני מבוגש פסיכולוגים, לצערי ערב, דתיים ורבניים, מכל הבחינות, הם אומרים, טוב, צריך לחפש אדיפוס בתורה. יש זה, אדיפוס זה דבר אמיתי שקיים. אני מנסה להציע פסיכולוגיה שהיא קצת מוכרת אולי של אני ואתה, שיש המשכיות במקום אני או אתה, ואני מתחיל ברמה הבינדורית, יש לי ברמה הבינדורית, רמה תוך אישית בתוך האדם עצמו, ורמה בין אישית, ורמה על אישית, שזה היחסים שלנו עם המיסטיקה. במקום התפיסה הזאת שאני טוען שהיא באה מוויכוח על מי הוא עם הבחירה, שמתחיל בהגל ועובר למרקס ועובר אחר כך לפרויד, הוא אומר את זה בפירוש, במשה ודת הייחוד, אתם יכולים למצוא את זה בפירוש שם, הוא אומר, פעם הייתה דת משה, היהודים חיסלו אותו במדבר, לא יודעים את מקום קבורתו, בא במקומה בפאולוס, שאול הטרסי שלנו, וייסד את דת הבן, הייתה זה שחיסל את דת האב, וזו הפסיכואנליזה. אתה צריך לבוא במקום האבא שלך. אני הקדשתי הרבה מאוד מאמצים לשאול את עצמי את השאלה הזאת, שכולם מקבלים כל כך בקלות את המודל האדם האדיפלי של פרויד, ואז שאלתי, למה הוא יצא את הסיפור, את האגדה הפגנית הזאת, שהבנתי טוב מאוד, כי יש שם רצח אב. יש שם במיתוס הזה רצח אב. יש אגדות, גם יהודיות שהן אדיפליות, שיש מתח בינדורי. היהדות אף פעם לא התכחשה למתח הבינדורי שקיים בין אבות לבנים. טבעי לגמרי. אבל למשל, אפילו... מי ששמע על תיאוריות שוב של יהודים, כולם באו מבינה, של גשטלט למשל, שזה דבר מאוד פופולרי גם כן, שם יש ציטטה שאני מביא בספריי של פריץ פרלס היהודי, כולם מערסייך ומחרבייך, הם כולם יצאו מאיתנו, שמושיבים בחורה על כיסא חם כזה באמצע החדר, כדי לעשות דרמטיזציה של הבעיה שלה, ושואלים אותה, נו, מי הוא השונא הגדול שלך? את מי את רוצה להרוג? את אמא שלי. וככה היא הורגת את אמא שלה. תגיד את זה עוד פעם. אני רוצה שהיא תיעלם לגמרי, משום שהאמא היהודייה, כל מה שאתה קשור לחבל הטבור שלה, אתה לא עצמאי, אתה לא אינדיבידואליסט כמו שצריך להיות. אני מצאתי שישנם אגדות אדיפליות יהודיות, זאת אומרת, שמצבעות על מתח בין דורי, בכל מיני מובנים. אבל המספר היהודי מחפש פתרון פרדוקסלי, לא של קונפליקט שאי אפשר לתקן אותו. למשל, ישנו בספר רב פעלים של בן הרמב״ם, לא בן הרמב״ם, אלא... אברהם, כן. זה מופיע, בעצם זה היה במאה העשירית, לא מוצאים כל כך את המשורשים, שיש אגדת ישוע בן נון. מעניין הוא מאוד מאוד, אין זמן להיכנס לפרטים של זה, ששם גם יש מתח בין דורי, דומה לאגדת אדיפוס, שהגילוי עריות, ורצו להיפטר מהילד, שם אותו על איזה סירה בים, הוא נבלע על ידי דג, הכנס פה גם מוטיף של יונה, ובסופו של דבר הוא גדל במצרים ונהיה תליין של חצר המלך, ויום בא, יום מסוים בא, ואביו נון, ישוע בן נון, נתפס בעבירות, אחר הלאה, והוציא אותו לתליה, והוא היה צריך לתלות אותו ולשאת את אשתו, את אלמנתו של ישוע, לאישה, לא ידע שזאת אימא שלו. אבל המספר היהודי דואג לכך, וזה הדבר המעניין, שדפוס הפתרון יהיה שונה, שברגע האחרון יש פתרון, יש המשכיות. הוא אומר, פתאום יצא חלב מדדע, הוא שאל אולי איזה קסם, אולי איזה מחשפה, מה קרה, והיא סיפרה לו את כל הסיפור. המספר היהודי הוא הולך, נכנס לפרטים ואומר, ובסוף התגילה שזאת אמא שלו וניצל מהעברה הנורא הזאת, ולא רק זה, עשה תשובה והלך אחרי משה רבנו. זה המספר היהודי, הוא דואג להכניס את המוטיב הזה. אותו דבר באגדת ממזרת המתחכם, שגם מצאו אותו דבר מתוך גילוי עריות ורצו להיפטר ממנו, שם אותו לפני בית מדרש, גדל, נהיה את המתחכם גדול. פעם יש איזו גרסה חסידית, בן יחזקאל יש איזו גרסה ליטאית יותר, יש כל מיני, בסופו של דבר גם כן, הצדיק הזה ניצל ברגע האחרון. אמרתי, יש פה מודל פסיכולוגי שלא מתכחש למתח הבינדורי, יכול להיות, אבל מחפש פתרון של רגע האחרון. זה מודל העקדה. מי שרוצה לראות את כל סיפור העקדה, במובן זה שיש לזה הרי למודל האידיפלי שכולנו כל כך ססים עליו, כל כך קופצים עליו, יש גם אספקט של האבא שרוצה להיפטר מהבן, וגם הבן שאחר כך רוצה להתנקם באבא, כמו באגדה האידיפלית, ואני לא יודע אם כולכם מכירים, אבל אני לא יכול להיכנס לפרטים. ובמודל העקדה, ברמה הפסיכולוגית, ישנו ברגע האחרון הדפוס הזה, אל תעש לו מאומה, אפילו לא מום, שום דבר. וההמשכיות המובטחת בין האברהמים ליצחקים מתאפשרת. אני יכול לספר לכם שאני עשיתי, כשהייתי יותר צעיר, הסתובבתי בכל מיני מקומות בעולם ועשיתי סדנאות כאלה, ופעם הגעתי לישיבה אוניברסיטה בניו יורק, ועשיתי סדנה לתלמידי רבנות, אולי די דומים לכם, ואמרתי, בואו נראה איך זה עובד בשטח, על ידי תרגילים פסיכולוגיים כאלה של משחקי תפקידים, ואמרתי, שניים שישבו, ואמרתי, אתה איזה בן צעיר של בן האבא שלך, והוא אתה רווק, ולוחצים עליך כל הזמן להתחתן, מה יהיה, ואבא הוא אחד מהם, ואתה מודיע לאבא בצער רב, אני לא יכול לחיות ככה, זה מחניק אותי, זה פשוט, אני מוכרח לעזוב את הבית. ואמרת, הם צחקו את זה, נראה מה, מה יקרה, האם יש ברגע האחרון המשיכיות או אין. וישב אותו, אני לא יכול לשכוח את זה, ישב אותו בחור, תלמיד רבנות גם, וראה את הפנים של אבא שלו, אמר לו, לא, אל, אל תדאג, אני אבוא לצ'ולנט, אני אבוא בשבת, אני אבוא לזה, זה לא ממש, אני עוזב קצת ככה, ובאמת, היה כל כך ספונטני וטבעי, זה פשוט, האפשרות הזאת של, של, שזה רק נראה כאילו, אנחנו חיים בדור שכאילו, חרב חדה מונחת, היא מאפשרת בסופו של דבר ברגע האחרון לעשות, לעשות איזה, איזה פרשנות חדשה כדי שתהיה המשכיות. אגב, מי שאתם מתמצאים ודאי יותר ממני מזה, המתח הבינדורי ברמה המינית גם קיים לפי היהדות, מסכת שבת, יודעים ששם מופיע ההבחנה הזאת של מצוות שבני ישראל קיבלו בקטטה וכאלה שקבלו אותם באהבה, ברית מילה זה באהבה, אבל עריות בקטטה, בחידושי האגדות של המהר"ל מפראג הוא אומר, כי זה טבעי לאדם להימשך לקור מחצבתו לאימו, יש דבר כזה, זה לא שזה לא קיים. מה שיצא מזה, ובזה אני העמדתי את מודל העקדה מול המודל האדיפלי, זה בכל מתואם ומתועד בספרים, זה שאפילו חרב חדה, בעצם המסר הגדול של העקדה הוא שאפילו חרב חדה מונחת על צווחה, אל תתייאש. אפשר, ההמשכיות אפשרית. יש, יש כמובן מתחים באמצע. זה לא חוכמה, למרוק אפל יורש את הרכוש של אבא שלו כשהכל בסדר. הבעיה היא אם רוטשילד פתאום אומר, פושט את הרגל, מה יהיה מהירושה שלי? אז הרי צריך להאמין. וזה נמצא בכל הכתבים היהודים הזה של למרות החרב החדה, יש, יש, יש תקווה של המשכיות. זו פסיכולוגיה בינדורית, ברמה בינדורית, שמתחילה בשאלה של מי הוא העם הנבחר התיאולוגית, אבל עוברת מהר מאוד גם לרמה הקולקטיבית וגם לרמה הפסיכולוגית. ברמה התוך אישית, בתוך האדם עצמו, ישנו בהחלט תפיסה, אני מעמיד את, את המודל התשובה, שוב, לא במובן הדתי כל כך, מול המודל הליניארי, כך קוראים לזה בשפת ההיסטוריה, ליניארי או מחזורי, המודל הזה שאדם נולד בחטא, חטא הקדמון, וכל החיים זה נפילה, ובסופו של דבר כל מה שצריך לגלות את, את, את הנפילה הזאת, את תהליך הנפילה, ומגיע ליום הדין. זה התפיסה הנוצרית. ואצלנו זה תשובה. תשובה זה, שוב, לא במובן הדתי כל כך, תשובה זה סובב. שוב הבנים שובבים, סובב, כך הלאה. אצל שמואל כתוב, הוא הלך כל השנה ונדד, והוא תשובתו הרמתה. בסוף הוא חזר למקום, לרמה שזה היה ביתו, ישן ביתו. אבל המקורות, המקורות האמיתיים של המודל התשובה נמצאות כמובן במשהו שאפשר לי אחר כך לפתח את פסיכולוגיית השלחון, אני תכף אסביר מה אני מתכוון, וזה הולך ישר לריש לקיש, בעל תשובה אחד הראשונים שאתם יודעים יותר ממני עליו, שאומר שגדולה תשובה, שזדונות הופכות לזכויות, יכולות להפוך לזכויות. והשאלה הגדולה היא, מה זאת אומרת? זדונות זה בזדון, זה דבר מתוכנן, זה עבירה מתוכננת, איך זה יכול להפך לזכויות? בעזרת מאמר תלמודי אחר, שבמקום שצדיקים עומדים אין צדיק גמור, במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים יכולים לעמוד, ולפי תפיסות של הרמב״ם ואחרים, זה ככה, זאת אומרת, בגלל שהצדיק הטהור הוא כל הזמן מוגן ונמצא באיזה חברה מאוד מאוד מגינה עליו, אז הוא, הוא לא עומד בפיתויים, ובעל התשובה שאם הוא עומד בפיתוי מסוים שהוא עמד עליו כשהיה צעיר, אז הוא נמצא בדרגה יותר גבוהה, על כן המינוסים יכולים להפך לפלוסים. זה דבר גדול מאוד, וזה כמובן אפשר לראות את זה במה שנאמר בגמרא, מסכת שבת, כל העומד עמיד המלך חוטא, אינו לא טועה, הכל תפיסה מדרשית, כל אומר הוא בן חטא אינו אלא טועה, לא נמחק שום דבר מהטקסט, הטקסט הוא התורה שבכתב, זה מידת הדין, אבל מידת הרחמים, התורה שבעל פה, מאפשרת דו קיום בין הפרשנות או בין הטקסט שמביא את הדברים ללא כחל וסרק. כי הם בעצם אומרים, על ידי קריאה מחודשת של הטקסט, אפשר לפתח ארגומנטים כמו זה של רבי שבא מצאצאי המלך דוד שאומר היות וכל אחד שיצא למלחמות בית דוד הפקיד גט על תנאי בבקום של של המלחמה והחלה, אז ממילא בת שבע הייתה כבר בעצם כבר אלמנה והוא לא עשה שום עבירה. זה לא נשמע מוסרי, זה גם נשמע אתי. דוד המלך סבל והיה בצרת והיו כל מיני דברים כאלה, וחטאו נגדו תמיד, אבל הוא היה מלך ישראל הנצחי שאליו מכוונים. אצלנו בקליניקה שלנו הפסיכולוגית, אדם יכול להיכנס לפי המודל הזה, ואנחנו שואלים אותו, יכולים לשאול אותו מה אתה רוצה, הוא יכול להגיד אני רוצה שבעתיד יהיה לי עבר טוב. וזה לא נשמע דבר לא סביר בעולם המודרני, הרי עבר, עבר המוכתם הוא ספר חתום, אין מה לעשות. אז האפשרות היא זאת, העבירות או העבר לא נמחק, אלא הוא זוכה לקריאה מחודשת, שאפשר לחיות איתה, זה הכל. בתנאי שאדם עושה תשובה התנהגותית ברגע מסוים. שלום עליכם, למשל, נותן איזה ביטוי יפה מאוד בסיפור היפה שלו, הקלאסי, אשראי יתום אני, שאומר שם אני לא צריך להגיד קדיש, אז יש שם עוני, מרות, והשמיכה היחידה של בבית אני מקבל, הוא לא צריך לחדר, כל מיני דברים כאלה. הוא אומר בעצם, היתמות זה דבר נורא ביום, זה עצוב. אבל אם אתה קורא את זה במצב חיובי יותר, אז אשראי יתום אני. אני הבסיס זה, פיתחתי את המושג שלחון, להרחיב מחדש את מנגינת החיים עם התווים הישנים, לא למחוק את העבר. והיום פרסו על זה כמה דוקטורטים, כמה עבודות מחקר אחרות, ויש הבדל גדול בין הפרשנות הזאת או פרשנות אחרת. כלומר, אם אתם רוצים לקחת את זה הלאה, אז זה אפשרי, אבל אני בקיצור רוצה לגרוע עוד בשני, הזמן שלנו עוזר, אני חושב. מה?
כן.
כן. אז אני אומר לכם רק שני דברים. את היחסים הבין אישיים העברתי לרמה של מה שנקרא, נאמר, ערבים זה בזה, שזה לגמרי אחרת, אדם מבקש רחמים בעד חברו והוא זקוק אותו באונה מהתחילה, בהבדל מנאמר האשמה דרוויניסטית ותחרות שהיא חשובה מאוד לעולם, אבל אי אפשר להתקיים בלעדיה. אבל העניין הזה שהדודות שלנו לימדו אותנו שהן עוסקות בעזרה לזולת ושוכחות מהמחושים הפסיכוסומטיים שלהם, זה יצא מזה, וזאת פסיכולוגיה אחרת לגמרי. הדבר האחרון שהייתי אומר שחשוב אולי להדגיש כאן, שהיסוד של כל זה זה תפיסת זבולון ויששכר, שעשו שותפות ביניהם, הסוחר והעשיר, וזה לא רק הקפיטליסט, אלא גם היששכר התלמיד חכם, כל זה מתפתח לתיאוריה ותיאולוגיה של מחצית השקל ואנשי חומר ואנשי צורה, ועד בכך שבכלל דברים שרק מגלים אותם היום בפסיכולוגיה המודרנית היו כבר אצלנו מזמן. ברמה על אישית, הדבר האחרון שאני פיתחתי, וזה שוב, זה דורש הרבה התעמקות, זה שבמערב התחילו להכחיש ולהתכחש לכל התפיסה של הרציונליזם, המיסטיקה. כל הדבר הזה הוא פשוט נמחק לגמרי, כי אדם צריך, כל דבר צריך לטפל בצורה רציונלית. כל הסכיזופרנים הוא עולות ספינות השוטים, ואני גיליתי שבפרדס, פשט רמז, דרש סוד, האדם יכול ללכת על הגשר הזה בין הרציונלי למיסטי, בין עולם הסוד ועולם הרציונלי של הפשט, של החיים היומיומיים, ולקבל על זה תמיכה קהילתית, מרבית, עד די כך שמשל אם טיפלנו פעם מי ששומע קולות, אמרנו, תשמע, אל תיבהל, אתה לא נוקיע אותך, לא נוציא אותך מהקהילה, אתה תשאר חבר נאמן בקהילה, בוא נתחיל לטפל לפי המושג בת קול, תראה מה זה בת קול, זה יכול להיות במשהו פנימי ויכול להיות גם משהו חיצוני. אני אסיים בזה ואומר, אתן לכם אם תרצו, לשאול או לא לשאול, אני יודע אחרי הצהריים זה זמן קשה, ואומר ש... על בסיס זה הקמנו את המרכז הפסיכולוגיה היהודית שפועלת כבר שנה, מתחילה את השנה החמישית שלה, ובאמת אם זכיתי בפרס ישראל כמו שהזכר כאן זה לא הייתי מאמין במובן הזה, בכל המובנים שיכירו בזה היום שיש צורך בפסיכולוגיה אחרת. אני עכשיו טוען שעד עכשיו אם כתבתי ב גובה העיניים הפוזלות, כמו שאומרים, גובה העיניים, אתה מדבר, אני פזלתי לסוציולוג, לפסיכולוג, לפילוסוף, ושלא יתפסו אותי פינה באיזה נרשקייט, מה שכזה, היום אני משאיר מבט, מדבר עם אנשים, ואני, אם שואלים אותי, איזה צד פסיכולוגי, איזה שיטה פסיכולוגית אתה עובד, אז אני אומר, אני עובד בפרפסיכולוגיה. מה? אתה פרפסיכולוגיה? כן, כתוב בגמרא, יותר משעגל רוצה לינוק, הפרה רוצה להעניק. ואני רוצה לספר ולדבר וכך הלאה. על כן אני מקווה שהצמצום הזה יתרחב, תורת הצמצום יתרחב, ואידך זיל גמור. תודה רבה לכם.